רבי מאיר מחייב אותו. ומאן דפטר, מי שפוטר, הוא סובר כדעת חכמים, כרבנן. הגמרא, אליבא דרבי מאיר, כולם לא פליגי. לפי רבי מאיר אין ספק שכשאדם, גם אם הוא נתקל, ולא באשמתו אפילו, נוצר נזק, אז הוא חייב. הבור הזה או ההיזק הזה שנוצר בגללו, גם אם לא באשמתו, באחריותו, פליגי אליבא דרבנן. מאן דפטר כרבנן, מאן דמחייב אמר לך אנא דאמרי אפילו לרבנן, עד כאן לא פטר רבנן, אלא מפקיר נזקיו דרך משום אנוס. כל מה שחכמים פטרו, מפקיר נזקיו, זה רק במקרה של אונס, אדם שנתקל במשהו, נפל, ובגלל זה נוצר איזשהו נזק, אז הוא אנוס, טוב, בזה חכמים פוטרים. אבל אם אדם מפקיר נזקיו בצורה מודעת, זאת אומרת, זה לא היה אונס, הוא אדם עשה נזק, תודה רבה, ומפקיר את זה, פה רבנן גם כן מחייבים. זאת אומרת שגם מי שסובר שאם קרה נזק בטעות ואונס, פטור, אבל אתה לא יכול להפקיר נזקים יצרת לכתחילה. אז ראינו אם כן שזה מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן. מי אומר מה? תסתיים, בוא נוכיח שרבי אלעזר הוא זה שמחייב. אמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל, שני דברים אינן ברשותו של האדם, הם לא בבעלותו. הסען הכתוב כאילו אין ברשותו, ואלו אין בור ברשות הרבים. אם אדם חפר בור ברשות הרבים, הרי מבחינה בעלותית זה לא שלו, זה שייך לרבים. אבל כיוון שהוא חפר את הבור, אנחנו אומרים זו זה כאילו שלך, והאחריות שלך, ואם קורה משהו אתה צריך לשלם. וגם חמץ אחרי שש שעות. חמץ בערב פסח, שכבר יש איסור, בעל ירו, בעל ימצא. אז האמת היא שהחמץ הזה נחשב לא ברשותו של האדם, כיוון שיש עליו איסור בא לראות בא למצא, אז הוא לא שווה כלום. הדבר שהוא לא שווה כלום, אי אפשר להיות בעלים עליו. גם לא יכול להיות בעלים על משהו שאין לו ערך. חמץ אין לו, אסור בענה, אסור בהכל. ובכל זאת התורה אומרת למרות שזה לא שווה כלום ואי אפשר להיות בעלים על זה, אתה צריך לך אחריות לבער, לבטל.
אחרי חמש שעות, לא
רב? שש.
אנחנו
שורפים
בתחילת חמישי.
שורפים, כי אנחנו לוקחים סיכון. לא לוקחים סיכון, רוצים להגיע מסודרים כבר. אבל מצד הדין, השש. אז אם כן, תסתיים. יש לנו אם כן הוכחה, שרבי אלעזר הוא המחמיר, והוא הסובר שלעולם, נזק שנוצר על ידך ברשות הרבים, הוא נחשב שלך, נחשב באחריותך, ולכן אתה חייב. את הגמרא, זה לא כך פשוט. מה אתה אומר שרבי אלעזר הוא זה שמחייב תמיד שכל נזק שנוצר על ידי האדם, האדם חייב? והרי אמר רבי אלעזר, מצאנו מימרה של רבי אלעזר בדיוק הפוכה. דתנן, אדם הלך ברשות הרבים, שהיו שם גללים של בהמות, והוא הפך את הגלל. הגלל היה באיזשהו מקום, והוא הפך אותו ברשות הרבים, ועכשיו בגלל שהוא הפך אותו, אז מישהו החליק עליו, הוא זק בהם אחר, החליק על הגלל, אז מי שהפך חייב בנזק. ואמר רבי אלעזר, למה אני חייב? הרי הגלל הוא לא שלי, לא שנו, אלא רק אם נתכוון לזכות. אם אני רציתי לקחת את הגללים בשביל לזבל את השדה שלי, אז אם הפכתי את הגללים כי רציתי לקחת אותם אליי, אז אני חייב, כי זה בור שלי. אבל אם לא נתכוון לזכות, זה לא גלל שלי, פטור. למה? רואים מכאן שמפקיר נזקיו פטור. והרי רבי אלעזר רצית לומר שהוא תמיד מחייב ברשות הרבים על כל נזק שאדם יוצר ברשות הרבים, בין אם זה שהוא אחראי לגמרי או לא. אמר רבא דברבא שהחזירה למקומה. מדובר שאדם הוא לא מדובר על אדם שחפר בור, אלא שהוא לקח את הגלל, הפך אותו, והחזיר אותו חזרה. אז כיוון שהוא החזיר אותו חזרה, אומר, בעצם הוא לא עשה פה שום דבר, הוא לא יצר שום נזק. היה הגלל, הפך אותו, החזיר אותו חזרה המקום. אז לא עשיתי שום נזק, החזרתי את המצב לקדמותו. אם התכוונתי לקנות את זה, לזכות בזה, אז אין מה לעשות, אני הבעלים, ולכן אחריות עליי. מסביר אבינה את הסברה. משל דרבה דברבה, למה הדבר דומה? אדם שמוצא בור מגולה, חיסה אותו, וחזר וגילה אותו. לא אמר זאת הרבה דרמה לרבינה, זה לא דומה, זה לא נכון. אתם לא הסתלק לו מעשה ראשון. שם, כשאתה חיסית, היה פה בור, כיסית אותו, זה עכשיו אין פה בור, ועכשיו יצרת בור חזרה, גילית. אז אחה להפך, הסתלק לו מעשה ראשון. פה בדיוק אנחנו אומרים מקרה הפוך, שבעצם הסתלק המעשה הראשון. למה זה דומה? למוצא בור מגולה, הדוגמה, המקרה של, שאנחנו רוצים לצאת, אדם מצא בור מגולה, זאת אומרת מצא גלל, תממה וחזר וחפרה. והסתלקו לו מעשה ראשון, ועכשיו זה באחריותו. קיים עלה ברשותו. אז אם כן, לכאורה, כשאדם מצא גלל, שהוא בעצם בור, כמו בור מגולה, והפך אותו, והחזיר אותו חזרה, אז זה כאילו חפר בור. אז מה פתאום, ברור שאנחנו נחייב אותו. אלא אמר רבשי, כשהפכה לפחות משלושה, מדובר שהוא הפך את זה פחות משלושה טפחים, ולכן הוא לא הגביע, זה לא נקרא הגבעה, כיוון שזה לא הגבעה, זה לא שלו, הוא לא קנה, ולכן הוא פטור. מה ידוך כדר רבשי, למה אתה נדחק לא כגון שהפכה לפחות משלושה? רבי אלעזר, סליחה, וטעמה, דכי נתקע ולזכות, באם הוא התכוון לזכות, אז, רק אז, הוא חייב, והאם לא מתכוון לזכות, אז הוא פטור. למה תמיד אתה מעמיד סיטואציה כזאת? אולי תמיד סיטואציה אחרת. לוקמה תעמיד למעלה מגימל, שכן נקבעת מעל שלושה, ואף על גב שלא התכוונת לזכות, סוף סוף עשית הגבעה, ולכן אתה חייב. אומר רבא, אני רוצה להסביר לך את רבי אלעזר. הרי רבי אלעזר מדבר על משנה. המשנה שהבאנו, שנקודת המוצא הייתה, אדם שהפך גלל ברשות הרבים, המשנה אמרה חייב. רבי אלעזר קרא את המשנה הזאת, והיה לו קושי. מתנית עם קשיטי. מה יריע הפך? למה כתוב הפך? ליתני הגביע, אדם לקח גלל. אלא שמה מינה, הוא הפך, הדגש המשנה, שהוא לא הגביע את זה. הפך, זאת אומרת שזה היה למטה משלושה. ולכן, כיוון זה היה למטה משלושה, הוא בעצם לא הגביע. כיוון שהוא לא הגביע, אז השאלה היא באמת, האם הוא התכוון לזכות או לא התכוון לזכות, לפי זה אנחנו נחליט האם יש פה חיוב בור או לא. יוצא אם כן, ששיטת רבי אלעזר, כמו שראינו פה, שאם אדם יצר נזק ברשות הרבים, וזה נזק שלו, זאת אומרת זה בבעלותו, והוא רוצה אחר כך להפקיר את זה, אתה לא יכול. יש לך משהו שהוא שלך, נגיד במקרה הזה של הגלל, זכית בו, זה התכוונת לזכות, או שנגיד נקבעת מעל שלושה, הוא בשלך, אתה לא יכול לקחת לגלל, בעצם אני מפקיר את הדבר הזה. נזק שהוא שלך, שאתה יצרת אותו, שקרה בבעלותך, אתה לא יכול להפקיר אותו. כמו שראינו, מפקיר נזקיו, רבי אלעזר מחייב. ורבי יוחנן פותר. רבי יוחנן אומר, כן, אני יכול להפקיר. יצרתי נזק ברשות הרבי, ובבעלותי הוא היה, אבל אני לא רוצה, זה לא שלי, אני מפקיר את זה. ועכשיו זה לא אחריות שלי, זה לא שלי. יוצא שרבי יוחנן פותר. מדהים, אומרת הגמרא, מה, ככה רבי יוחנן פותר? הרי יש משנה מפורשת, שגם רבי יוחנן מסכים איתה. מה המשנה? אם אדם הצניע קוץ, שם קוץ או זכוכית, או אצלו ברשות הרבים, אדם הלך ברשות הרבים, ושם שם ערימה של קוצים. הוא רוצה, אני יודע מה, לעשות מדורת ל"ג בעומר, או לא יודע, הוא אסף ערימה של קוצים, ושם אותם ככה ברשות הרבים. או שהוא שם זכוכיות ברשות הרבים. אדם גדר את הגדר שלו בקוצים, כדי שלא ייכנסו כבשים ויזים ויאכלו לו את התבועה, וזה נפל לרשות הרבים, והוזק בהם אחר, חייב בנזקו, זה משנה. אומר על המשנה הזאת רבי יוחנן, לא שנו אלא במפריח. זאת אומרת, מתי אדם חייב על הגדר הזאת? כשבאמת הגדר פלשה לתוך רשות הרבים. אבל במצמצם, אם אדם מאוד ישתדל שהגדר תישאר רק בשטח שלו, ברשות היחיד, ולא, הקוצים לא יפנו לרשות הרבים, אז הוא פטור. מצמצם, מה איתם הפטור? למה אתה פותר? למה משום דעה ולבור ברשותו? כי זה הבור הזה אצלי. אז כיוון שהבור ברשותי, מי שנכנס לכאן בעיה שלו. אני לא פלשתי לרשות הרבים. אבל אם הקוץ הזה היה פונה לרשות הרבים, היית חייב. חיוב הדבור ברשות הרבים, למה אני חייב? אתה רואה שכל פעם שפלשת לכיוון רשות הרבים, המשנה אומרת, ורבי יוחנן מברר במשנה, שתמיד אני אהיה חייב. למרות שאני מפקיר את הנזקים, חייב. אז איך אתה רבי יוחנן רוצה לומר שמפקיר נזקים ברשות הרבים פטור? אתה בעצמך הרי יודע ומסכים שאם אדם יפקיר את הנזקים שלו ברשות הרבים, הוא חייב? סבירה, הגמרא, לא. לעולם אם הלך מפקיר נזקיו פטור. באמת שיטת רבי יוחנן שאם אדם פלש לרשות הרבים עם נזק והפקיר אותו, זה לא אחרי אותו. אז למה אם אדם מצמצם פטור? משום דעית מרלה, מרבך ברד רביקה, לפי שאין דרכם של אדם להתחכך בקטלים. הוא אומר, זה לא נקרא בור, זה לא נקרא נזק. אני צמצמתי, שמתי את הקוצים ממש בקצה בקצה, ליד איפה שהכיר. בני אדם לא אמורים לגעת שם ולהסתרט, לכן אני פטור. אבל אל תלמד מזה שאם זה נמצא ברשות הרבים, אני אוטומטית חייב. אני לא אוטומטית חייב. אם הפקרתי את זה, יכול להיות שאני אהיה פטור גם כן. עדיין אומרת הגמרא, אתה רבי יוחנן, ככה אומר דבר מוזר כזה, שאדם שיש לו, יצר נזק ברשות הרבים, ומפקיר, זו פטור, איך זה יכול להיות? אתה רבי יוחנן, תמיד אמרת לנו, שהלכה כסתם משנה. שאם יש סתם משנה, צריך לפסוק הלכה כמותה. יש לנו משניות מפורשות. מה המשנה אומרת? נן, אם אדם חפר בור ברשות הרבים, ונפל לתוכו שור או חמור, ומת, חייב. זה המקרה הכי קלאסי, של אדם שחפר בור ברשות הרבים, תמיד חייב. איך אתה יכול להגיד שהאדם שמפקיר את הנזק שלו הוא פטור? המשנה אומרת במפורש שאדם חפר בור ברשות הרבים, תמיד הוא יהיה חייב. חייבים לומר אם כן, שרבי יוחנן מסכים שזה חייב. אז מה, אנחנו חוזרים חזרה לרבי אלעזר, אז אם כן רבי אלעזר עוזר, מישהו פה אומר פותר, מי זה? מי הזה שפותר, מעיז לפתור מפקיר נזקה ברשות הרבים, זה רבי אלעזר? הרי אמרנו שרבי אלעזר בעצמו אומר משום רבי ישמעאל שלעולם בור ברשות הרבים אתה חייב למרות שזה לא שלך. לא קשי עד ידי עדי רבי. באמת זה רבי ישמעאל אבל הוא אישית לא סובר את זה. יוצא אם כן למסקנה שרבי יוחנן הוא זה, הדעות מתהפכות. רבי יוחנן זה שמחייב ורבי אלעזר הוא זה שפותר. ולכן למסקנה כיוון שתמיד הלכה כרבי יוחנן אנחנו פוסקים להלכה שאדם שמפקיר נזקה ברשות הרבים חייב. זאת אומרת שאם אדם יצר נזק וכלשהו ברשות הרבים, הוא לא יכול להגיד, לא אכפת לי, זה לא שלי. אם אדם אנוס, אנוס. אבל כל עוד זה לא היה באונס, כן, אז האחריות של האדם על הנזקים שהוא יוצר, חיה וקיימת, והוא לא יכול לומר זה לא בבעלותי. כי התורה אמרה, זה לא בעלותך, אבל בכל זאת זה אחריות שלך, ו... אם קורה משהו אתה צריך לשלם.
הנוזם מצמצם?
לא, מצמצם זה שאדם...
מצמצם
זה לא ברשות הרבים. זאת אומרת, אני הקפדתי שזה יהיה אצלי ברשות היחיד, זה לא פלש לרשות הרבים.
לפעמים שאנחנו זה כן היה, אני דאג לפלוש מינימום, אבל כן
צמצמתי. צמצמתי, אז לא הייתה פלישה לרשות הרבים. מי שהגיע אליי, זה כבר, לא, אני לא אשם. אדם, הגיע לרשות, אבל אם אדם פלש לכיוון רשות הרבים, אז כל נזק שנוצר הוא יהיה חייב לשלם. המשנה הבאה היא בדיוק ממשיכה את הנושא הזה. אדם שפך מים ברשות הרבים, זו דוגמה. כן, אדם שוטף את האוטו, ונוצר איזה שלולית כזאת, ומישהו בא ומחליק. אז הוא חייב. למרות שזה המים, אני לא אגיד שהמים האלו בבעלותי, אני בעצם אדם מפקיר את המים האלו, זה לא בעלות, אבל אין מה לעשות, אתה יצרת את זה, מישהו עכשיו החליק, ילד בא, החליק, נפל, אתה צריך, זה אחריותך, חייב ולזכור, מצניע קוץ וזכוכית, כן, אם אדם למשל סתם ברחוב הוא עושה בנייה, והוא שם במדרכה, שם חומרי בנייה, ומישהו בא וניזוק בזה. האחריות שלו, צריך לשלם. הגודל את גדרו בקוצים. גדר שנפל לרשות הרבים, ובגלל זה הוזקו אחרים, חייב בנזקן. רב, מראינו כבר דברי רב, שיטת רב, שאם המים, אם אדם החליק במים, אז אם אדם באמת ניזוק מהמים, נתעלפו כליו במים, אז הוא חייב. המים שלי, שלך, הזיקו. אבל זה שאדם קיבל מכה מהאדמה, מהקרקע, פטור. כי שיטת רב, שבמקרה הזה לא, הקרקע היא לא שלי, מכיוון שהקרקע היא לא שלי, לא אני הזקתי אותך. ראינו כבר את דעת רב בעבר, בדף כפתת, בדף כפחת. קרקע עולם הזיקתו. אומר לו רבונה לרב, מה הסברה? למה אתה אומר את זה? לא יהיה לה, אלא כרפשו. הרי אם אדם השליך זבל ברשות הרבים, אז אנחנו אומרים בעצם שיש פה בוץ שנוצר ברשות הרבים, אז בעצם כאילו הבוץ שנוצר הוא שלך, באחריותך. אתה גמרא, מי סבר דלא תמו מאיה? באיזה תמו מאיה? זאת אומרת, יש שני מצבים. יש מצב אחד שהמים נשפכו על האדמה ונוצרה מין ביצה כזאת. אז באמת, אומר רב, אני מודה שהבוץ הזה שנוצר הוא כאילו שלך. יש פה ממש איזה ביצה שהמים שלך יצרו, אז עכשיו אם אדם נפל לתוך הביצה הזאת וניזוק, אני מודה שאדם יהיה חייב. אבל אם המים כבר, לא, כבר אין ביצה, כן? אבל אני קצת חלק ככה. נשאר קצת חלק, נגיד בכביש. אז בכביש זה לא שנוצר, הכביש נשאר כביש, רק יש קצת חלק פה. אז אני חושב שעל המכה שהאדם קיבל מהכביש זה גרמה, ולכן אני פטור. ותרת למה לי? למה המשנה עכשיו מביאה דוגמה ראשונה שופך מים ברשות הרבים? דוגמה ששנייה שבר מרשות הרבים, כבר אמרנו את זה בתחילת הפרק. בתחילת הפרק, בדף כפחת, נשברה כדור והוחלק במים, חייב. כבר המשנה בדף כפחת אמרה את זה. למה צריך להגיד פעמיים אותו דבר? שאם מישהו החליק במים שלי, חייב. חד הבימות החמה וחד המות הגשמים. המשנה צריכה להשמיע לנו מות הגשמים. הייתי אומר בישבות הגשמים, תראה יורד גשם, בין כה מלא מים ברחוב. אז המים שלי זה מה ששינה. בכל מקרה יכולת להחליק, בגלל שהאדמה, בגלל שיש רטיבות כללית. אז אולי אני אגיד שהאדם הזה ששפך מים ברשות הרבי ומישהו החליק פטור, כי בלאו הכי יש פה גשם, אף על פי כן, חייב. דתניא, כל אלו שאמרו פותקים בביותיהן וגורפים מרותיהן בימות החמה, בימות החמה אין להם רשות, יש בימות החמה בקיץ, אסור בכלל להזרים נוזלים ברחוב, בימות הגשמים, יש להם רשות, אבל אף על פי שברשות הם הזיקו חייבים לשלם. זאת אומרת, למרות שאתה אומר, תראה, יש פה בין כל מים זורמים ברחוב. מה המים שלי משנים? בסדר, אתה רוצה להשתלב במים שזורמים, תשתלב, אבל תדע לך, שאם קורה משהו, אתה צריך לשלם. זאת אומרת, האחריות שאדם שופך מים ברשות הרבים, אז במודע, כן, ויש פה מים, האחריות נשארת עליו. להלכה אנחנו לא פוסקים כרב, ראינו כבר את מחלוקת רב ושמואל, ושמואל אמר שחייב, שיטת רב, שיטת שמואל, שאם האדם נפל ונתקל בקרקע, הוא צריך לשלם על הנזק. כן.
מה נפקומן של היתר?
של היתר. של היתר? שבית דין לא מיד קונסים אותו. אם הוא עושה את זה במות חמה, אפילו לא קורה נזק, מיד בית דין באים וקונסים אותו. מגיע פקח עירוני, שפכת פה מים באמצע הרחוב, מיד כנס. אבל אם זה היה בחורף, אז טוב, אין כה, יש פה רטיבות, אז אף אחד לא יקנוס אותו. אבל אחריות, אחריות, כן. אנחנו נעסוק בזה עוד בעזרת השם בהמשך, זה גם סוגיות בבבא בתרא, על שלמרות שאדם, לפעמים אדם מותר לו לעשות משהו, אבל עדיין יש לו אחריות על זה. למשל בבבא בתרא פרק שני יש לגבי אדם שמדליק אש בתוך הבית שלו, והוא אומר, ויש קומה שנייה, והוא אומר לפי התקן, יש פה, מותר לי לפי התקן, כי אני, הגובה של האש הוא כזה שהם, מהתקרה שלפי התקן זה בסדר. ובכל זאת נגיד קרה דלקה, הוא יהיה חייב. למרות שהוא בסדר, הוא מותר לו לעשות את זה לפי התקן, אבל בכל אופן קרה נזק אתה צריך לשלם. אמר רבי יוחנן, למדו כבר את דעת רבי יוחנן, לא שנו על המפריח, אם האדם פלש לרשות הרבים, אבל מצמצם לו, מה איתם הפטור? אמר רבי חבר דרביקה, לפי שאין דרכם של אדם להתחכך בקטלים. אני הצמדתי את הקוצים לכותל, ומי שיתחכך זה לא אשמתי. תנו רבנן, המצניע קוצים וזכוכיות בתוך הכותל של חברו, ובא בעל הכותל ולא ידע שמישהו שם לו בתוך האבנים, יש לו טרסה של אבנים, בתוך האבנים שמתי זכוכיות, והוא לא ידע מזה, והוא פירק את הסתר את הכותל ונפל לרשות הרבים, והקוצים האלו עכשיו הזיקו. מי חייב? המצניע, מי ששם שם את הקוצים ואת הזכוכיות. אומר רבי יוחנן, לא שנו אלא בכותל רעוע, אבל בכותל בריא, זה הכותל חזק וטוב. מי שהצניע לא חשב לרגע אחד שהולכים לשבור את הכותל הזה, המצניע פטור. מי חייב? בעל הכותל. אתה מפרק קיר, היית צריך לשים לב מה יש בתוך הקיר הזה. אמר רבינה, זאת אומרת, אם כאן אנחנו לומדים דבר הלכה, אם אדם כיסה את הבור שלו במכסה של החבר שלו, ובא בעל הדלי, בעל המכסה, ונטל את המכסה שלו, מי חייב? בעל הבור חייב. למה? מה אתה לוקח מכסה שלו שלך? הרי ידעת שעוד מעט מישהו יבוא ויקח את המכסה הזה חזרה. אותו דבר כאן, שמת קוצים בבור, בקיר רעוע, היית אמור לצפות את זה שהקיר הזה יפרקו אותו עוד מעט, כי הוא רעוע, הוא חלש. אז האחריות שלך לא לשים קוצים במקום כזה.
למרות שהקבלה של הבעלים לא אותו דבר.
הקבלה של?
כי פה בעל הבור חייב, שם בעל הקוצים חייב.
בעל הדלי זה כאילו כמו בעל הקוצים. זה כאילו ההשוואה שלנו. לא, בעל הבור זה כמו בעל הקוצים, נכון. נכון. פשיטא מאוד, אתה אומר, אתה מודו לו אבל אלי דלו אבי ידע לי דלודי, כן, שם יכול להיות שהוא בכלל לא יודע מי זה, לא יודע מי זה המצניע, מי שם פה את הקוצים, אז הוא יחייב. אבל אחד ידע לי דלודי, אולי היינו דורשים שבעל הדלי, מי שלקח את המכסה היה צריך להגיד לבעל הבור, שמע, אני לוקח את המכסה, אז אולי נטיל אחריות עליו, על בעל המכסה, הרי שתגיד, אני לוקח את המכסה, כי הוא מכיר את בעל הבור, כמה שמעדן שלו, שעדיין אחריות על מי? על בעל הבור. מה אתה לוקח מכסה שהוא לא שלך? תנו רבנן, החסידים הראשונים, אנשים שמדקדקים בבן אדם לחברו, היו מצניעים את הקוצים ואת הזכוכיות בתוך השדות, שכדי שאף אחד לא ייפצע, מעמיקים, שמים בור, שלושה טפחים. אני אף פעם לא הבנתי מה זה הזכוכות יהיה האלו, מה, אנשים היו כנראה אוספים זכוכיות פעם, כן? כדי שלא יעכב את המחרשה, לא יפריע, כי אם המחרשה עוברת, אז היא מעלה את זה בחזרה. רב ששת, היה לו קוצים או זכוכיות, שעדי לבנורה, מיד היה שורף. רב השעדי לוליד דיגלת, היה זורק את זה לחידקל, לנער של בבל. אמר רב יהודה, איימן דמה למבח חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, לקייל מילי דמזיקין, שיקפיד לא להזיק לחברו. רב אמר מילי דאבות, מסכת אבות. ואמרי לה, יש אומרים שמילי דברכות, מי שמקפיד על ברכות יהיה חסיד. טוב, אנחנו נכנסים, ממשיכים בנושא שדיברנו.
רבינה אמר את זה, כי רב כבר אמר למעלה.
רבינה. אנחנו ממשיכים בנושא שלנו, והוא שלפעמים יש לאדם רשות לפלוש לרשות הרבים בכל מיני מצבים, מה מידת האחריות למרות שיש לו רשות. למשל, אדם הוציא את התבן והקש לרשות הרבים. בזמנם היו לוקחים קש, שמים ברשות הרבים, ואנשים היו דורכים על זה, ואז אחרי זה היה ככה נרכב ומתקלקל, וזה זבל מצוין לשדות. ומישהו הוזק, מישהו החליק בקש הזה, וניזוק. חייב בנזקו. לא רק חייב בנזקו, אנחנו קונסים את האדם הזה. מה אתה מוציא לו ברחוב קש? מי שראשון תופס את הקש הזה, זכה. זאת אומרת, אנחנו מאנישים אותך, קונסים אותך שכל הקש הזה הפך להיות הפקר. רשב"ג אומר, כל המקלקלים ברשות הרבים והזיקו, חייבים לשלם. הגמרא תסביר בהמשך מה רשב"ג בא לחדש, אבל גם תנא קמא מסכים לזה, שיש פה חיוב לשלם. וכל הקודם בהם זכה. ההופך את הגלל, ראינו כבר את הדין הזה, ברשות הרבים, והוזק בהם אחר, חייב בנזקו. יוצא שלפי המשנה, אנחנו אומרים שאסור לאדם להוציא לרשות הרבים קש ותבן, כדי שידרכו עליו לעשות זבל. כי אנחנו אומרים שאם מישהו החליק, חייב. אז למה מתניתין? לכאורה המשנה שלנו לא מסתדרת עם רבי יהודה. כי רבי יהודה בהמשך המסכת, אנחנו נלמד את שיטתו, שבשעת הוצאת זבלים, יש עונה בשנה, שזה עונת הזיבול. שכולם מזבלים את השדות, יש עונה כזאת, ואז כולם מוציאים החוצה לרחובות קש ותבן, כדי שידרכו על זה כל הפרות וכל האנשים, וזה ידוע. זה מותר לאדם להוציא את הזבל לרשות הרבים למשך חודש, 30 יום, כדי שיהיה נישוף, כדי שזה ידרכו על זה ברגלי אדם ברגלי בהמה, וזהו, זה העונה עכשיו. למה? על מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, יהושע בן נון רצה שיהיה חקלאות בארץ ישראל, בשביל חקלאות צריך זבל, מה לעשות? בשביל זבל צריך לשים קש ברחוב, שידרכו אנשים, זה הנורמה. זאת הגמרא, נכון, זה מותר. אפילו אתם רבי יהודה, מודה רבי יהודה, שוב כמו שאמרנו, יש דבר שמותר לעשות אותו, ואף על פי כן,